שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם, אנחנו כאן. רדיו תל אביב 102 FM במרכז. בצפון רדיו חיפה 107.5. ואנחנו כמובן יודעים שכל שאר התחנות, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל ורדיו 5, כולם שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, גיא סנדלר כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה, הם אחראים להביא את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ובואו ננוע כדרכנו. היום יום הזיכרון, תראו, זה נורא מבלבל עם ההחלטות העבריות שלנו של הרגע האחרון. כן, היום יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, אתם מבינים? לפי התאריך העברי. אבל אנחנו ננוע כמצוות המדינה, ונזכיר את זה בדרכנו שלנו. ובואו נתחיל עם סיפור הבוקר שלנו. סיפור הבוקר שלנו עוסק באמון. חלק מהבעיה שלנו זה שאיבדנו אמון אחד בשני, שאיבדנו אמון במה שפעם, זוכרים למילה הזאת, שלום, איבדנו אמון, לא קיים בשיח. ואנחנו מצווים, אפילו שכבר האמון הזה התנפץ לרסיסים, לנסות להאמין בטוב. כל זה הקדמה לסיפור זן ידוע. על שני נזירים שיושבים על גדת הנהר ושוטפים את הקערות שלהם. לפתע אחד מהם מבחין בעקרב שחור שעומד לטבוע במים. קופץ הנזיר הזה למים, אוחז את הקרב הטובע ומביאו לגדת הנער. כמובן שבזמן שהוא עשה את זה, הספיק הקרב להקיש אותו בחף ידו. הנזיר שב לקערת העת שלו ושוב התחיל לרחוץ אותה, ואז הוא רואה שאותו הקרב שוב נפל למי הנער ועמד לטבוע. שוב מיהר אותו נזיר והציל את הקרב שהקיש אותו שוב בידו. שאל אותו הנזיר השני, ידידי, למה? למה אתה ממשיך להציל את העקרב כשאתה יודע שלהקיש זה טיבו של העקרב? השיב הנזיר, כן, ולהציל זה הטבע שלי. ולהציל זה הטבע שלי. זה סיפורנו, בלי ניתוחים מיותרים. ועכשיו החידה של היום, יום חמישי, ודן חמיצר מאתגר אותנו. והנה יחידתו של גדול החידונאים. על אם הדרך מצפן עם ערך. על פרי הגפן נברך את בוראה. כי אין עם כלבי ללא לביאה. בואו נקרא את זה שוב. על אם הדרך מצפן עם ערך. על פרי הגפן נברך את בוראה. כי אין עם כלבי ללא לביאה. את התשובות הם שולחים ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס, חשבנו שהיום אנחנו לא ניתן פרס בעקבות שוב ציון היום הזה, אבל יש לי איזשהו רעיון. יש לי מחר בצוותא 2 בתל אביב, בצוותא 2 בתל אביב, הצגה שנקראת קצת, עם קצת עזרה מידידיי, בצוותא 2 בשעה 12 בצהריים, הצגה שמתייחסת ממש לימים אלה. סיפור על דוד שהוא נגר בן 72, לא החמיץ אף מלחמה מאז מלחמת יום כיפור, וכשאין מלחמה הוא אוסף את נכדתו מהגן ומשמיע לה רוק אנד רול מה-60s, ובגילו המלחמה היא הדבר היחיד שעדיין מעורר בו תשוקה, שנותן משמעות לחיים שלו. הוא מת להתנדב. האם הוא יספיק לסיים את בניית סוס הנדנדה שהבטיח לנכדתו האהובה לפני שיאספו אותו למלחמה? האם יאסף למלחמה? ומה יהיה? בעצם בהצגה הזאת, שהיא הצגת יחיד, אני חושב, מכיוון שהיא מדברת גם עליי, יש את הסוד למה אנשים ששבו כבר ממלחמה ועוד אחת ועוד אחת, ובדרך מסוים הם תעוקת קרב, כי אי אפשר להיות במלחמה ממשית בלי תעוקת קרב, תשאלו אותי. ובכל זאת הם חוזרים וחוזרים, ונוגעים באש, ונוגעים בלהבות כדי לנסות להירפא. אז זה הפרס, אני לא אפרט יותר בהמשך, זה הפרס, וזהו. על אם הדרך, מצפן עם ערך, על פרי הגפן נברך את בוראה, כי אין עם כלבי ללא לביאה. התשובות ל-0552-102-102 במסרונים, ב-SMS'ים. טוב, בואו נלך לעיתונים, ונתחיל עם ידיעות אחרונות. ובידיעות אחרונות, לא נתבלבל פה, ובידיעות אחרונות הכותרת היא, יומיים אחרי ששוחרר, שורד השבי מתן אנגרסט הגיע ללוויית דניאל פרץ, זכרו לברכה, כבוד אחרון למפקד. בכל שקט, אך בטוח, הספיד מתן את מי שפיקד על הטנק שממנו נחטף. זה המעט שאני יכול לעשות בשבילו ובשביל חברים שלי שנפלו, אמר. אני מוכן להיכנס לעזה כדי להחזיר את איתי חן שהיה איתי בצוות. היום יום הזיכרון הרשמי לחללי שבעה באוקטובר וחרבות ברזל. יש גם תמונה של תמיר נמרודי, של אוריאל ברוך ואיתן לוי. שניים מהם לדעתי נהרגו ויש צהל וגם חלק ממלחמת התודעה והתינופת של החמאס. לבחור את אלה שאנחנו פגענו בהם כראשונים, אם כי כמובן שמישהו לא יבין, לא יבין חלילה שלא זכותם להיות פה ראשונים או שניים או שלישים. אני סתם מדבר על הבחירה, כי הם מפיצים עכשיו שקר שהשניים שהם הביאו הלילה הם השניים האחרונים שבידם, כשהכל יודעים שהדברים בשקר יסודם. ושוב קמפיין בבית המשפט. בליכוד כבר חזרו לשגרה, בצל הפריימריז והחיזוק מטראמפ במפלגת השלטון פתחו במסע לעצירת משפט נתניהו, כולל מצעד הבכירים המסורתי לאולם המשפט, כולנו זוכרים את תחילת המשפט על המדרגות, איך כל השרים ניצבים ובעצם יוצאים כנגד המשפט ובית המשפט, בבית המשפט. אז שוב הגיעו, יש משהו בלוק שהוא, יש פה את אוחנה ואחריו סילמן אוחזת ברוך בידו של נתניהו, וככה הם מובלים לבית המשפט. אגב, לוין מקדם עכשיו חקיקה שתאפשר לו ולקץ לבטל דיונים בכל פעם שהם ירצו. ושוב, הם יודעים, זאת אומרת, לוין יודע שזה משהו שלא יעבור בגץ, והוא עושה את זה כדי ליצור שוב את המתח. לא לומדים כלום, כאילו, הוא לא לומד כלום, לא לומד כלום, לא לומד כלום. לא רוצים, לא רוצים עכשיו את ה... לא רוצים את המאבקים האלה, לא רוצים, תקשיבו למשפחות של החוזרים. אנחנו רוצים עכשיו חיבור, אנחנו באמת רוצים לנסות לאחות את הפצעים, ולא במצ'טות, לפתוח אותם. ואני שוב עם הרעו זהרתי שלי, קרב עיריות בכביש 443. הפשע משתולל בצער היום באחד הצירים המרכזיים בישראל. יש שם סיפור של שני רוכבי אופנוע שפותחים באש לעבר ג'יפ יוקרתי. שניים נרגו שם בתקרית, אחד מהם היה סתם עובר אורח. בכפר יסיף, נורא מאבטח בשער בית הספר. תראו, עובדות. בידי ארגוני הפשע, שוב, בתוך ישראל, ארגוני הפשע של הערבים הישראלים, יש נשק קל שיכול לצייד אוגדה. יש נשק כבד יותר, אני מדבר על נשק נונטט ומקלעים כבדים, שיכול לצייד חטיבה. מדובר באמת בסכנה ברורה מיידית. והתפיסה שלא תאומן, שלא תאומן, של יארגו אחד את השני. היפוך הקנים כבר קורה. אתם רואים, קרב כבר קורה, זה כביש 443. יורים, הם יירו ברחובות, זה הולך להיות אחד הקרבות שהוא למתם כל מה שהכרנו עד עכשיו הוא כלום, כשיתחיל פה הקרב האמיתי, בגלל שאנחנו לא עושים את המבצע הענק לאיסוף הנשק הזה. בואו נפתח את ידיעות אחרונות ונראה קצת מאמרי דעה. מירב בטיטו כותבת, שחר של יום ישן. במפלגת השלטון מתרגשים פחות מעם שלם שמחלץ 20 חטופים חיים מציפרוני חמאס ורוטטים יותר מההזדמנות לחלץ את מנהיגם מידי בגץ. רותם מם סלע על סיום המלחמה, האם זהו ניצחון מוחלט? לראשונה בתולדות הסכסוך עם האויב בעזה, צה"ל סיים את הסבב במרכאות עם נוכחות צבאית שמוסכמת על מדינות ערב והעולם ברוב שטח הרצועה, כעת הלחץ עבר לחמאס. ההסכם עם חמאס עשוי להתגלות לא רק כסוף דרכו של הארגון ככוח משמעותי במזרח התיכון, אלא גם כסופו של קמפיין הלאומיות הפלסטינית. אם כן, יש פה דברים באמת, באמת שמנסים לראות את המצב בחיוב, וזה יפה, וזה יפה. אתם יודעים מה? תראו, אני חושב על טראמפ. אני חושב על טראמפ. טראמפ חולל נס. תראו, זה שכל 20 החטופים בבית, זה נס, לא חלמנו על זה. כשצעקו בכיכר, כולנו הזלנו דמעה ולא חשבנו שזה אפשרי. כי אחרי שכמה פעמים מנעו מזה להיות אפשרי, לא חשבנו שזה אפשרי, והוא עשה את זה. וכל הזמן, זאת אומרת, אני נע, ולא רק אני נע בין הרצה לאיש הזה, שהצליח כמו פיל בחנות חרסינה של עברייני הסביבה, להעיף את כולם הצידה ולהגיד, זהו, שמעתם, אני אמרתי, הם חוזרים לפה וזהו. ומצד שני, אני במשך שנים, עוד בבחירתו הקודמת, אני מנסה להגיד, חברים, זה אויב הסביבה מספר אחד, שתבינו, זה אויב הסביבה. זה האיש שמאמין שנפט זה הפתרון הסביבתי הטוב ביותר. זה האיש שממנה את קנדי שם כשר הבריאות, שלא מאמין בחיסונים ולא מאמין ברפואה מודרנית. זה איש שברצותו יניק 100% מיסוי וברצותו יחזיר את זה חזרה. משהו כזה לא הגיוני לחלוטין, לא הגיוני לחלוטין, ובטלטלה הזאת, במסגרת הטלטלות האלה, אנחנו הרווחנו בגדול. אנחנו הרווחנו בגדול. לאותה המלאכה, ויש עוד לפחות עוד 10 חללים להשיב לנו, אבל שמקומם ידוע, אבל לעשות את הנס הזה של 20 חיים, להביא אותם לפה. טוב, בואו נעבור לישראל היום. ובישראל היום, טראמפ, ברגע שיגיד, תקשיבו, ברגע שיגיד, ישראל תוכל לחדש את הלחימה. שוב, הדימוי שלי, אני אראה תמיד עם עולם הכלבים, שאנחנו בעצם הדוברמן, יסלחו לי הדוברמן, הדוברמנים והרוטווילר של טראמפ, והוא בתחושתו, ברגע שיגיד, תפוס אותו, או סיבו, כמו שהיינו אומרים בצעירותינו, ישראל תסתער מחדש ותחשוב למלחמה, ויש לו ממש כלי שהוא מאיים איתו. חמאס ממשיך לשקר, חמאס כבר איתר את רוב החללים, זו הטענה שלו. כל החטופים שלהם ניתן היה להגיע שוחררו. גורם ביטחוני משוכנע לפחות, יש 10 אנשים שהם, 10 מחיילינו, אזרחינו, שהם בידיו. כן, וגיל ברינר כותב על החוק למען נתניהו, פתרון רע לבעיה אמיתית. שר המשפטים לוין מקדם חוק שיאפשר לו ולשר הביטחון קץ לבטל דיונים במשפט ראש הממשלה. אין ספק, מדובר בהצעה מרושלת שמתחמקת מהתמודדות עם האתגר הגדול שהמשפט מגלגל לפתחה של החברה. ושוב תיאורים של השבים ללא רוח חיים. משפחותיהם של 3 מהחטופים החללים התבשרו כי יקיריהן הושבו למנוחה בקבר ישראל. משפחתו של אוריאל ברוך כאבה את סיומן של 2 ארוכות של תפילות, תקווה ואמונה. מי ששאל למה המאמצים האלה והסיכונים האלה כדי להשיב חללים, צריך להבין. משפחה כזאת עד השנייה האחרונה, עד השנייה האחרונה מאמינה שאולי, אולי בכל זאת, אולי הוא מוחזק באיזה מנהרה ואיש לא יודע מה גורלו, איך הם יכולים לפקוט על משהו כשמתינו לא מונחים לפנינו, וזו טרגדיה איומה, והסגירת מעגל הזאת היא כל כך, כל כך חשובה. גרושתו של איתן לוי סיפרה על יחסו לילדיה, הוא היה אבא של הבית, הם קראו לו דוד איתן. ואילו את מורשתו כתב סמר תמיר נמרודי על פתק שאותר לאחר שנחטף. ליצור מעגל חברתי קרוב ולא לפגוע. ויש תחינה שמביאה ספיר חממי, כבוד הנשיא טראמפ, אנא אל תשאיר אותנו מאחור. שמי ספיר, אני אלמנתו של אלוף משנה אסף חממי, הקצין הבכיר ביותר שנלקח בשבי, שהיה בין הראשונים שנקטו פעולה והכריזו פה מלחמה. אני מייצג את בני המשפחות של החטופים שנפלו ועדיין נמצאים בעזה. בני אלון, שהיה רק בן 6, בילה את סוף השבוע של 7 באוקטובר עם אביו בבסיס האוגדה כשהמלחמה פרצה. אסף השאיר אותו שם ויצא לקרב שבו נהרג ונלקח בשבי. הפחד הגדול ביותר שלנו, בני המשפחות של החטופים שנפלו ועדיין נמצאים בעזה, הוא שלא יתאפשר לכל החטופים לחזור הביתה, להיקבר במולדתנו, וכך להביא את מה שאנחנו כה מייחלים לו, ודאות וסגירת מעגל. תת-אלוף במיל צביקה חיימוביץ' כותב, המלחמה הסתיימה, האתגרים רק מתחילים. לא משנה כמה ננעם ונציר על סיום המלחמה בעזה, על השמדת האיום האיראני ועל שאר הזירות והאיומים, עלינו להישאר מפוכחים ומודעים לעובדה שהמציאות שונה מהאירועים החגיגיים ומהביקורים הממלכתיים. לילך שובל כותבת, לישראל יש אינטרס לנהוג באיפוק לנוכח הפרות חמאס. למרות המלצת מערכת הביטחון לצמצם את הסיוע הומניטרי נוכח הפרות חמאס, הדרג המדיני החליט למצות את המתווה הקיים בניסיון להשיב כמה שיותר חללים. תראו, זה רגע שוב להעיר, לטלטל, לבקש, להתחנן, לנסות לשנות את תדמיתנו בעולם. אני יודע שזה קשה. אני יודע שזה קשה כי התמונות שהופצו כבר מעזה עד עכשיו הן קשות, והשבעה באוקטובר הולך ונשכח. אבל עוד רגע עשרות כתבים, אם לא מאות כתבים, ישטפו את עזה ויגיעו תמונות קשות, נוראיות, שיראו את מצבנו. החמאס עכשיו עושה את החיסולים הכי אכזריים שאפשר להיות על הדעת, ברחוב, איזה משפט, מדבר משפט, פשוט או מחסל או יורה בברכיים, נותן לאנשים לזעוק ברחובות, וזה מצולם. קחו את החומרים האלה, קחו את החומרים האלה, כי הם מעידים מעל לכל ספק עם איזה אויב אנחנו מתעסקים. ותשתמשו בהם. תשתמשו בהם. טוב, נסתפק בדברים האלה. נזכיר שוב את חידתו של גדול החידונים דן חמיצה. עלם הדרך, מצפן עם ערך. על פרי הגפן נברך את בוראה, כי אין עם כלבי ללא לביאה. את התשובות ל-0552-102-102-0552-102-102. התשובות שלכם מגיעות. ג'ורג' ברייטמן מחיפה, אליהו ביטן מקריית שמואל, מירי חזן מרמת גן, שולה בני ברק, מיסטר קרמר מירושלים, איציק זילברמן מאשדוד, תמי קרמלי חיפה, תמר דגן מגבעתיים, ועוד ועוד. נסתפק בזה כי כבר 6:26. מוסיקה. מה? מה אתה אומר?
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, שמחים שאתם איתנו גם ביום הזה. בואו נקרא את עיתון, את הכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית, גופות החטופים, תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי יוחזרו לישראל, וחמאס בהצהרה מקוממת, מסרנו את כל מי שבידינו. עם חידוש משפטו של נתניהו, לוין מקדם חוק שיאפשר לצמצם את הדיונים בו. גילי וייץ כותב, ארגון פשע, האש פסקה וחברי ארגון הפשע שמנהל את ישראל חזרו להפגין נוכחות בשירות ראש הממשלה. כמו בארגון פשיעה, באו אתמול לאולם בית המשפט המחוזי בתל אביב, אמיר אוחנה, ניר ברקת, מיקי זוהר, עידית סילמן, יואב קיש ושלמה קרי. החייל יריב לוין, שהיה צריך להסתגר בביתו עד סוף ימיו בשל מניית הזהב שיש לו בהחלשת המדינה לקראת השבעה באוקטובר, הצהיר שיקדם הצעת חוק שתסמיך את שר הביטחון לעקוף את בית המשפט ולבטל דיונים במשפט. התנהלות חברי הממשלה בימים האחרונים היא תזכורת כואבת למטרה הנסתרת של ממשלת האימים שהחתירה אליה כבר הובילה את ישראל אל התהום. הפיכה משטרית שנועדה לשים קץ למשפט ושגרמה למלחמת אזרחים ששכנע את האויב שזאת השעה לתקוף. מלחמת אזרחים קרה. יותר מ-200 בני אדם, תקשיבו, יותר מ-200 בני אדם נרצחו בחברה הערבית השנה. ויש פה תיאורים שחלק מהם כבר שמעתם, של ירי בכבישים, ירי בבתים, ירי בבתי ספר ועוד ועוד. מעקב הופעל נגד מאות ישראלים, בהם ליאת בן ארי. ברק אורלנד הוא ישראלי המתגורר מעל עשור באוגנדה. שם הוא מחזיק בחברת תעופה, המטיסה נוסעים ומטען ובמזרח אפריקה. הוא נחשב מקורב לנשיא יורי מסואני, השולט באוגנדה ביד רמה כבר 40 שנה. על פי דיווחים, הוא מעורב בעסקאות ביטחוניות רבות במדינה. בחודש מאי 2012 נפל אורלנד קורבן למעקב, גורם שזהותו אינה ידועה, הפעיל טכנולוגיה חדשנית והצליח לעקן את מכשירו הסלולרי. ועודו צועד על גשר אטאטורק שבאיסטנבול, חודש קודם לכן נשתחה תשדורת דומה למכשיר הטלפון של ליאת בן ארי, מי שאחר כך מונתה לתובעת בתיקי נתניהו, בדיוק מונתה לתפקיד פרקליטת מחוז תל אביב. לא ברור מי ביקש לעקוב אחריה, אבל הניסיון ההוא קשל. אורלנד ובן ארי הם שניים מתוך 300 ישראלים שמכשירם הסלולרי היה יעד למעקב. הריקול הופעל על ידי חברת אינדונזית ששמה First Web, שנחשפת כאן בתחקיר בינלאומי בשותפות הארץ. טוב, נסתפק בדברים האלה בואו נשמע קצת מוזיקה. טוב, חברות וחברים, בואו נתבונן ביחד במבזקים לשעה הזאת. הרמטכ"ל בפקודת יום לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנחנו נמשיך לתחקר את אותו יום. אומר, אם עלות השחר נפרצו גבולותינו, המלחמה חצתה את צף ביתנו וזרעה בשדות הנגב אש, קטל ושחול. מתוך השבר קם עם ישראל בגדולתו ועוצמתו, התאחד ויצא להגן על הבית. בשבעה באוקטובר צה"ל כשל במשימתו להגן על המדינה ואזרחיה. אנו מתחקרים ונמשיך לתחקר את אירועי אותו יום ואת המלחמה כולה באמינות, בשקיפות ובמקצועיות. אנו חווים זאת לחטופים, לנרצחים, לחללים, לפצועים ולמדינת ישראל כולה. מזג אוויר למי שרוצה לדעת, תהיה התחממות קלה. באורוגוואי אושר חוק שמבטל את האיסור על המתת חסד, וכך במדינה עם רוב קתולי, לראשונה בדרום אמריקה, שמחוקקת חוק שיאפשר לחולים סופנים להגיש בקשה לסיום חייהם באופן חוקי. בניו יורק, חברים, מחוץ להופעה של הפילהרמונית הישראלית, עשרות מפגינים, עליהם יש שלטים שאליהם נכתב בין היתר, ישראל שולטת באמריקה, שום כמות של כינורות לא תוכל להשתיק את צרכות הילדים הבוערים. ארצות הברית. ארצות הברית מצפים שיפן תפסיק לייבא אנרגיה מרוסיה. כך שר האוצר של ארצות הברית. שגריר ארצות הברית לא ישכח את החללים, בהם גם האמריקנים איתי חן ועומר נאוטרה. יש דיווחים על תקלה בהפעלת סרטונים של יוטיוב. חלק מהגולשים נתקלים בקשיים ובאיטיות בטעינת סרטונים, הן באתר והן באפליקציה. ונצואלה על האישור של טראמפ ל-CIA לפעול במדינה, הפרה של החוק הבינלאומי. ואנחנו נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
תראו, כולנו קיווינו, התפללנו, איחלנו, הפגנו, זעקנו לשחרור החטופים, והנס קרה, ו-20 החטופים החיים נמצאים כאן. ואז היינו בטוחים שתהיה הקלה, מוחלטת, מוחלטת. שמצב הרוח שלנו ישתנה פלאים. אז העצה שלנו זה לא להאמין שדברים כאלה קורים באופן פלאי ומיידי. אנחנו לפני תהליך ארוך של שיקום. אנחנו בחיוכים ראשונים, אבל עוד רבה הדרך, וזה בסדר. קחו את זה לאט וקלות.
עצה אחת ביום.
טוב, עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, שמנהל המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו. והיום אנחנו רוצים לדבר איתו דווקא על גנטיקה, לא דיברנו על גנטיקה, ועל מה שנקרא קריספר. בוקר טוב לך, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דליק.
אז קריספר זה העתיד?
קריספר זה ההווה והעתיד, אבל הוא גם חלק מהעבר. באמת צריך להבין את התהליכים האלה, ולא סתם בגלל התהליכים האלה מתקבלים פרסי נובל לרפואה, אבל קריספר זה בעצם מהלך שמדענים עובדים עליו שנים, אפשר להגיד כבר 40 שנה, מזיהוי ראשוני שבעצם מהו הקריספר, ועד האפליקציות הקליניות שאנחנו עושים איתו אותם היום. בעצם הקריספר הזה, המונח הזה, קריספר, זה מונח שהחיידקים, זה בעצם אפשר להגיד מערכת החיסון של החיידקים, ככה החיידקים מתגוננים מפני הווירוסים שתוקפים אותם. הם יכולים להכניס את ה-DNA של הווירוס לתוכם, ואז בצורה הזאת לתקוף את הווירוס, מערכת מאוד מאוד מתוחכמת. ובעצם באמצע או סוף שנות ה-80, מזהים את זה מדענים ומנצלים את זה לצרכים שלנו, ובעצם לוקחים את היכולת של לחתוך חלק מ-DNA, ואנחנו היום מכניסים, חותכים DNA מסוים, מכניסים אותו לאן שאנחנו רוצים, ובצורה הזאת או משנים גנים, או מייצרים חיסונים, או תוקפים תאי סרטן, וזה באמת גם העבר, גם ההווה וגם העתיד.
עכשיו, באיזה שלב זה נמצא? זה ניסויים בבעלי חיים? עושים את זה היום כבר עם אנשים? באיזה תחומים זה מצליח?
היום למשל, מה שאנחנו מדברים, אפליקציות קליניות, אנחנו, זה אושר כבר על ידי ה-FDA, המערכת האמריקאית, לטיפול באנמיה חרמשית. אנמיה חרמשית זה איזשהו פגם גנטי בתאי דם אדומים, שנמצא בעיקר אצל האפרו-אמריקאים. התא דם אדום הוא נגיד בצורה מקופלת כזאת ויכול ליצור פגיעה מאוד מאוד משמעותית. והיום יש טיפול שמאושר שעל ידי שימוש בטכנולוגיה של קריספר עושים שינוי של הגן ובעצם יכולים להעלים את המחלה. זה באמת תהליכים שהם פורצי דרך.
וואו, וואו, זה נאמר וואו.
כן, זה לגמרי וואו, אני מסכים.
דוקטור ליאור זלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
כן, עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדורית טאו, ניצולת הנובה. בוקר טוב לך, דורית. דורית, את איתי?
דורית?
בוקר
אור. או, הנה את איתי.
מה נשמע?
בסדר, בסדר, אנחנו רוצים אט אט לשוחח איתך.
כן.
ומקווים שתעמדי בזה. אנחנו מדברים, גם אני. נקווה ביחד. אני, בוא נתחיל עם אותו, עם אותו יום, השבעה באוקטובר. את מבלה בלילה, את מבלה במסיבה, את אוהבת את המסיבות האלה או את פעם ראשונה שלך?
אני אוהבת את המסיבות האלה, אבל זה היה תקופה אחרי שנפרדתי בעצם, ואז באתי יותר, חזרתי למסיבות האלה בעצם אחרי המון שנים. אז המסיבה הזאת הייתה מסיבה גדולה בשבילי עם שמירה, ולכן באתי אליה. לא רציתי מחתרת, רציתי להרגיש בטוחה, ולכן נסעתי כל כך רחוק, כי היה אמבולנס ושוטרים ושמירה, ולא רציתי משהו מחתרתי.
כן. אז אם מדברת על אותן מסיבות שנעשות בכל מיני חורשות נדחות, זה פה היה משהו מסודר ובטוח.
ולכן
הלכתי, כל האבסורד של זה.
זה האבסורד של זה, כן, ולכן בדיוק האבסורד שנפרץ לי, בצערי.
ואז מה קורה?
ואז הזריחה מתחילה. אני בעצם הייתי ליד הרכב, החלפתי בגדים ובאתי בעצם לרגע הגדול של הזריחה. צילמתי אותה כמה דקות לפני, נכנסתי לרחבה בעצם הגדולה, שלפני זה הייתי ברחבה קטנה כל הלילה. ווואלה, לא הצלחתי להיות שם אפילו שלוש דקות, והתחיל כל הבלגן. ממש הייתי בעמוד של הכניסה לתוך הרחבה, ופתאום התחילו טילים, ואז הפסיקו את המוזיקה. וברמקול אמרו, שכב על הרצפה, ואז הדבר הראשון שאמרתי שאני לא הולכת לעשות. והתחילה פאניקה. בעצם התחלתי לחפש את החברים שלי, והם היו באוטו, ואני הייתי ברחבה, וברגע הזה פתחו את כל השערים, אני איבדתי אוריינטציה עם הלחץ והשערים, צעקות, חלק אדישים, חלק לחוצים, זה היה רגע לא פשוט.
את גם מאבדת אוריינטציה, גם מאבדת את החברים שלך שם, ובכל זאת, איך את ניצלת בעצם?
הלכתי לאיזה שער, נעמדתי עליו. אמרתי, אחד הכניסות בטוח יביאו אותי אליהם, אני אראה מישהו, אני אתקשר. התקשרתי, אמרו לי, תחפשי אותנו, נבוא אלייך, ננסה. בינתיים אנשים עוברים בשערים, ילדות, בנות, פוחים, אני נותנת להם לשתות, אני לא יודעת, אני לא מכירה אותם, אבל אני אומרת להם לנשום.
זה נורא חשוב לצורך העניין כדי להבין עד הסוף. את מתפקדת כמו שצריך ברגעים האלה.
ברגעים האלה אני עדיין מתפקדת כמו שצריך. ברגעים האלה אני עדיין איכשהו מבינה שמשהו קורה. אבל בתכלס חשבתי שזה רק טילים ואני מנעריה. אז אמרתי, טוב, 6-7 טילים, 5 טילים יעצור. אבל זה ממשיך וזה פתאום בא לנו מכיוון אחר. ומתחיל להקיף אותנו הטילים, אז הבנתי שזה לא נגמר, מבחינתי, מבחינת מישהי שמנהריה, זה לא שלוש, זה לא חמש, זה לא נגמר. עכשיו, ברור שחיכיתי כבר לצבא, מבחינתי אני יודעת שעוד שנייה, יש פה משטרה לידי שוטרים, עוד שנייה הכל מסתדר, כאילו זה בראש שלי, אני גם אסטולה, מן הראוי שאני חושבת אופטימי.
מה זה מסטולה, מה לקחת?
אני יש לי אישור לקנאביס רפואי, אני חולת סיברו, אז עישנתי קנאביס, בנוסף אני לא רוצה לשתף, אבל כן, לקחתי דברים שמסמכים אותי, בוא נגיד את זה ככה, הייתי אופטימית מאוד. למזלי, המשקה בבר שעשו לי היה מגעיל וזרקתי ממש מזל, כי אם הייתי שיקורה בנוסף, אוי ואבוי לי, ובאמת לא מתקרבת לאלכוהול, מאותו היום אפילו לא טיפה, זה ניקה אותי מהרעל הזה, ואני רצה. עוד לפני שאני רצה, אני מחפש את החברים שלי, נכנסנו לאוטו, היה זאת פאניקה בחנייה, ברוך השם, שלוש בנות שראיתי, הן חיות היום, ואנחנו נוסעים, מתחילים לנסוע ומתקלים, אנחנו היינו הרכב, אם אני לא טועה, הרביעי או החמישי, בהתקלות הראשונה על הכביש, ביציאה כיוון צפונה. ושם זהו, אני איבדתי את זה, אפילו שראיתי מחבל, חשבתי שהוא חייל, ראיתי רכבים, לא ממש קלטתי אותם, ראיתי אופניים זרוקות בצד, אופנוע, אבל המצב שלי היה כבר איבדתי את זה יחסית. מבחינת הריכוז שהיה לי בהתחלה, ובעצם מתחילים לראות עלינו. עכשיו, הבן אדם שיורה עלינו מבחינתי הוא חייל, והוא לא יורה בודדת, אז הוא לא חייל. הוא יורה אוטומט, אין אצלנו אוטומט בצבא, מאוד מאוד מתקמצלים, אוטומט מבחינתי זה משהו קיצוני, והבן אדם לא מפסיק לראות. ואז הוא פונה אלינו והוא גם יורה אלינו, אז בעצם באותו הרגע אני מסתכלת. הבנתי, אני מסתכלת לצד ואני רואה עוד רכבים, אני רואה עוד מחבלים. הוא היה ראול פנים, אבל אני לא ראיתי את הראש שלו, ראיתי את הגוף, והוא היה כאילו לבוש צבא, עם שכפץ צבאי והכל. וברגע שהורדתי את הראש, בעצם זה היה הרגע שהייתי אמורה לראות את הראול פנים שלו, אבל הוא ירה עלינו. ובעצם התכופפתי, הייתי במושב האחורי, חשבתי שנפגענו, זה היה הרכב לפנינו שנפגע. ובעצם עד היום יש לי בעיות באוזן, כאילו.
אני רוצה לקדם אותך, סליחה, שאני...
כן, כן, קדם אותי.
אני רוצה להבין, אני רוצה לקדם אותך, ובעצם ניצלת בזכות מה?
בזכות מה? בזכות הבורא, אני יודעת?
לא, את ברחת האוטו, הרכב...
אני ברחתי, אנחנו עצרנו את האוטו, החברות שלי נשארו בהתחלה, אני הרגשתי שאנחנו נעלה באש, אז... עזבתי את האוטו והתחלתי לרוץ לשדה. הם הצטרפו אליי. היו שם לצערי הרב אנשים שפתחו, זה נקרא קנטה, שפתחו, או כאילו פתחו עמדה בתוך השטח, חבר'ה, מסטולים, משמים, אמרו להם, תפסיקו, כאילו, קומו, קומו. הם רואים עלינו, כאילו, תברחו. לצערי הרב ראיתי גם אנשים שלא שרדו את השדה הזה לידי. ובעצם זה לא שדה אחד, זה היה שעות. בעצם של ריצה שאני לא יכולה להזכיר בדיוק איפה הייתי, מתי וכמה, עד היום. ותוך כדי זה היה שטח מאוד קשה לריצה, הייתי שמנה, רזיתי מהזמון, אבל הייתי שמנה ואני קטנה, והיה מאוד קשה לרוץ, ולהשתתח ולקום, וחברות שלי הצילו אותי ואני הצלתי אותה, זה היה מזעזע, וכשהיינו בצדדים בעצם של השדות, אנשים היו תקועים בצדדים באמוק, מסטולים מסכנים, מפחדים, תקועים על עץ וכל מיני גומחות, ופשוט אמרתי להם, בואו, כאילו, אל תישארו פה. איכשהו ידעתי שיהיה וידוי הריגה, אני לא יודעת איך. אמרתי להם, יהיה וידוי הריגה, בואו, פשוט תמשיכו ללכת. וליד המיגוניות אמרתי לאנשים, אל תיכנסו, ירגו אותנו. אני לא יודעת גם איך ידעתי את זה. ביקשתי מהם להעביר הלאה שלא ייכנסו, אבל אנשים ברחו, אז אף אחד לא עמד בחוץ, והעבירו את הידיעה. וזה היה קשה.
טוב, ואת... את חושפת את הטראומה ואת הפוסט-טראומה באופן מאוד קשה. אנחנו עכשיו מדברים איתך במסגרת של טיפולית. ואמרת שהיית, כן. אמרת שהיית בחורה מלאה ורזית. כמה רזית?
כמעט 50 קילו.
יו. עובדת?
כן, בעצם אני לא עובדת. הייתי מחזיקה שתי עסקים כמעט 20 שנה לבד. אבל אין לי את הכוחות. אין לי את הכוחות, אני לא מצליחה לצאת לפעמים מהבית, לקנות לי חלב, כאילו, הרעשים לפעמים, אפילו סתם הקדחה, קפקפים במדרגות, דברים כאלה פשוטים. נפרטתי שזה עצוב לי עליי, כאילו, אני מנסה להשתקם. אני נכנסתי למסגרת יותר טיפולית אחרי האירוע באיראן, כי זה הסלים לי. ואני מנסה להשתקם, אני לא צעירה, אני חושבת שיש לי את הכלים, הייתי מטפלת, אבל אני רואה שאני, אני אלומת קרב, אני רואה שאני לא אצליח עד הסוף, אני אומר את האמת.
דורית, את תצליחי כמה שאפשר, ואת תצעדי כל יום צעד קטן, ואת תצליחי כמה שאפשר, תצליחי כמה שאפשר. אני רוצה להבין אם את מרגישה שאת מחובקת על ידי המערכות, שמטפלים בך כמו שצריך.
על איזה מערכות אתה מדבר איתי?
מה?
על איזה מערכות אתה מדבר איתי?
על המערכות הטיפוליות. את עכשיו נמצאת במסגרת.
אני אגיד לך, המסגרת שאני כרגע נמצאת היא מדהימה, אבל היא מהממת, היא באמת נותנת לי שגרה, שאני יש לי בשביל מה כי אני יכול לצאת מהבית, כי אפילו שיש לי ילד, לפעמים קשה לי. להגיע עד אליו, כי אני לא במצב טוב. אז המסגרת שאני...
רגע, הזכרתי ילד, את אם יחידנית.
אני אם יחידנית, ויש לי ילד שאני לא יכולה כרגע לגדל אותו בגלל המצב שלי, ואני לא רוצה לחשוף אותו. לצערי הרב, המערכת הטיפולית בארץ מחזירה אותי לאמא שלי במצב הזה, מחזירה אותי לבן שלי במצב הזה, ואני לא מסכימה, כי כבר חוויתי מצב אלימותי מול אנשים שאני אוהבת, לא מקובל עליי. אז אני מתבודדת ככל שאני יכולה מלפגוע באנשים שאני רוצה שהחיים שלהם לא ייפגעו ממני, אז אני התנתקתי מהבן שלי, אבל אני באה ובעצם אני לא מגדלת אותו, אני באה ואני נפגשת איתו, ואני בקשר איתו, אבל אני מאוד מאוד מפחדת לפגוע בו.
דוריטה, אני רוצה לשאול אותך, האם בתוך... האם בתוך החשיכה הזאת את יכולה למצוא ולגלות תקווה? אולי אפילו בזכות אנשים שמשתפים אותך ומעגלי השיח.
אני יכולה להגיד לך שקהילת שבט הנובה נתנה לי בית. למדתי שם בפיילוט הראשון את החונכים של נובה, שנתן לי מקום להצליח באמת לעזור לאחרים, ולפעמים לא להתקע על עצמי ולראות ערך. והמעגלי שיח והדברים האלה נתנו לי משהו מדהים. הייתי בתוך משהו מאוד יפה של ביטוח לאומי עם אתגרים, בחיפה משהו של שייט מאוד טיפולי של נובה, ובעצם המסגרת הטיפולית שאני נמצאת היום היא לא שייכת לנובה, היא של משרד הבריאות, היא די עוטפת, די מחבקת. בוא נגיד שאני מרגישה קצת יותר ממה שהייתי לפני, אבל המערכת הבריאותית עדיין לא איתנו, היא לא עד הסוף איתנו. אני נלחמת על הזכויות שלי, אני נלחמת על הקיום שלי. הגעתי למצב של הומלס חלק מהשנה הזאת, גרתי באוטו, הייתי צריכה לבחור אוטו, בית, בחרתי אוטו. לא פשוט.
אבל את יודעת, אני שומע אותך וזה באמת מאוד, השיחה איתך מאוד מחיבה, אבל יחד עם זה את משדרת איזשהו סוג של עוצמה.
נכון, אני מסכימה.
ותאחזי בעוצמה הזאת, וצעד אחרי צעד, צעדים קטנים. משהו מזה אני מכיר, לא ברמה שלך, משהו מזה אני מכיר אישית, ואני מאחל לך הצלחה. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לך על השיתוף. שננצח את השחור כל יום.
כל יום, כל יום. ושיקשיבו לדברים של דורית טאו, תקשיבו לדברים של דורית טאו, וכל מי שיכול. זה הרגע לעזור. תודה לך. תודה לך. טוב. עכשיו נגיד בוקר טוב לדן חמיצר. בוקר טוב, דן.
בוקר טוב, דליק. יום חמישי.
איך אתה מרגיש אחרי השיחה הזאת?
קשה. קשה, אבל זהו, מאישה לאישה, בוא נעבור.
כן. בוא נקרא את החידה. עלם הדרך, מצפן עם ערך. על פרי הגפן נברך את בוראה, כי אין עם כלבי ללא לוויה.
והפתרון הוא עיניו, עיניו, סנגוקר, היא באמת האישה שנלחמה על בנה מתן לאורך כל הדרך, והייתה אותו ילד קטן שצעק על המלך העירום ולא ויתרה, ומה לא עשו לה. חלק גדול מכל מה שקורה ומה שקרה, אני חושב שחווים לאותם אמהות שלחמו בצורה כל כך הירואית, היא פחות היא.
כן, אמרו לה, אמרו לה, לא, אל תצעקי, כי אם תצעקי, תיכנסי לסוף הרשימה, את לא תזכי לשחרר את הבן שלה.
לא, זה לא יאומן. ולראות את האיחוד הזה בינה לבינה, זה באמת אחד המרגשים ביותר שיכולו להיות. ולאורך כל הדרך, המלחמה שלה, המאבק שלה, המאבק האימהות, אני חושב שהוא צריך להיות אחד הסמדים, אחד הלקחים הכי גדולים שיכולים להיות פה מכל בשנתיים האחרונות האלה. אין. ברוך, פרי הגפן.
דן, יש לנו כמה וכמה פותרים, שוליק ברגר, איציק זירמן, אליהו ביטן, ערן דורי, ג'ורג' ברייטמן, יאז קוי, מתרמיל, ויש לנו את תמר דגן מגבעתיים, שתגיע להצגה שלי שאתה עוד לא הגעת ביום שישי הקרוב בשעה
12.
חשבתי
שגם לך
ברוכי. איי, איי, איי. הנה, אני מגיע אליה, אז אני לא אדביק אותך, אבל אני מבטיח לך, אני לא אדביק אותך. דן אהוב, תודה רבה לך, תודה רבה. טוב, בואו נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לגיא סנדלר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם איתנו גם ביום המיוחד הזה, אני דליק מודה לכם. שלום שלום ושוב שלום.